יבמות, דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, 18 שורות מלמעלה, במילים אמר רב לילי בר ממל. לפני קרוב ל-100 שנה, הייתה גזרה קשה מאוד בתימן. הגזרה הייתה נקראת גזרת היתומים. היו עוקבים אחרי משפחות יהודיות, ואם נפטר ראש המשפחה, הילדים היו הופכים להיות יתומים. במקום לבוא ולעזור למשפחה, לתמוך ביתומים, היו המוסלמים השכנים של היהודים שם בתימן גוררים באכזריות את הילדים והילדות היתומים, לוקחים אותם לשכונות שלהם, גוזרים להם בכוח את הסימנים, מה שנקרא הפאות, מלבישים אותם בבגדים של מוסלמים, כופים עליהם לאכול מאכלים אסורים. ואם היתומים היו מעיזים להתנגד, היו מכים אותם מכות נמרצות באכזריות חייתית, לפעמים עד מוות. כדי להתמודד עם הגזרה הקשה הזאת, היו מבריחים הרבה פעמים את היתומים מקומות אחרים. אחת העצות שמשתמשים בה, שהיו מהר מחתנים את היתומים, כי על פי החוק של המוסלמים שם, ברגע שהיתומה, הילדה היתומה, נשואה, מישהו כאילו לוקח עליה חסות, אז היא יכולה להישאר יהודייה, ולא חייבים בכוח להסלם אותה. ולכן היה יכול לקרוא הרבה פעמים שם, בתימן, בנות שהיו מתחתנות בגיל 8, בגיל 9, הם היו יכולים לפעמים להתחתן גם עם אנשים מבוגרים. המטרה של הנישואים הייתה כדי להציל אותם מהגזרה הקשה הזאת, מהגזרה הנוראה הזאת. באווירה של המציאות הנוראה הזאת, שכמובן התורה שלנו מתייחסת לכל מציאות שרק יכולה להיות בעולם, ולפעמים גם היא עוסקת בדברים שנראים לנו במציאות רגילה, כמו דברים שלא ייתכנו שיקרו, והפלא בכלל שצריכים לעסוק בנושאים כאלה, כן, אבל התורה עוסקת בכל סוגי הנושאים שרק יכולים להיות, והיא עוסקת גם במקרים האלה. וניקח דוגמה. יהודי מבני תימן, שהיה נשוי לאישה בת גילו, אישה גדולה, וכדי להציל את אחת השכנות שלו, ילדה יתומה, הלך והתחתן איתה בגיל 7-8. נפלאים דרכי השם, דרכי ההשגחה. ואותו זכריה הצדיק נתבקש לישיבה של מעלה, עזב את העולם בלי להשאיר אחריו צאצאים. יש לו שתי נשים, אישה אחת גדולה, והשנייה קטנה, בת 8. הן נופלות שתיהן לייבום לפני האחים של זכריה. האח הגדול של זכריה רוצה לקיים מצוות ייבום. וכשהקטנה נודע לה מזה שהוא רוצה לייבם אותה, מהר היא ממיינת בו. הרי קטנה שהתחתנה, הקידושין שלהם לא מהתורה, אלא אם כן אבא שלה חיתן אותה. אבל כאן מדברים על יתומה. דרבנן תקנו שיכולה להתקדש, אבל מכיוון שמהתורה היא לא נשואה, חכמים תקנו שיכולה למען עד שהיא מגיעה לגיל 12 ויום אחד, יכולה למען בבעלה. מה זה היא ממענת? זאת אומרת, לא רוצה בניסויים האלה. ואז היא הופכת להיות כמו אחת שמעולם לא התחתנה. היא לא צריכה גט, שום דבר. אבל כל זמן שזכריה הצדיק היה חי במקרה של הדוגמה שלנו, היא לא מענה בו. אבל אחרי שהוא נפטר ובא האח הגדול שלו לייבם אותה, באח הזה, ביבם הזה, היא מענה. בסדר? לא רוצה, לא רוצה. מה עם האישה הנוספת של זכריה הגדולה? רוצה להתייבם, להקים שם לאותו זכריה שנפטר בלי ילדים. אמר רב לילי בר ממל את הדברים הוא אמר בשם הר עוקווה, שאמר בשם שמואל, שהצרה, זאת אומרת האישה הגדולה של אותו זכריה בדוגמה שהבאנו, צרת הממענת היא גם אסורה. אסורה למי? יש שתי אפשרויות. או לאותו אח שהקטנה מיינה בו, או אפילו לשאר האחים. שואלת הגמרא למן, למי הגדולה אסורה? היבמה הגדולה אסורה. היא למה, אם תרצה לומר שהיא אסורה אפילו לשאר האחים, זה לא ייתכן. כי אפילו הקטנה שמיינה באחד היבמים, היא בעצמה יכולה להתחתן עם האחים האחרים. אשתא היא גופה שריה. מאיפה אתה יודע שמותר לה? ואמר שמואל, אותו שמואל עצמו, בעל המאמר, הוא אמר, יבמה, שנפלה לייבום לפני האחים, והיא קטנה, והיא מענה באח זה, מותרת בזה, מותר לה להתחתן עם האחים האחרים. הסיבה לזה היא נורא פשוטה. ברגע שהקטנה ממענת, אז זה אומר שהיא מעולם לא הייתה נשואה בכלל. אם היא לא הייתה נשואה לזכריה בדוגמה שלנו, אז למה שהיא תהיה אסורה על אחד מהאחים שלו? לכן היא יכולה להתחתן עם כל אחד אחר מהאחים. אבל אם הממענת עצמה מותרת להתחתן לאחד מהאחים, לא לזה שמיינה בו, אלא לאח אחר, צרתה מבעיה, וצריך לומר שצרתה מותרת, אז בשאר האחים ודאי מותר לצרתה להתייבם. אלא, מה שנאמר שצרת ממענת אסורה, זה לדידי, לאותו יבם שהממענת מענה בו. שאלת השאלה, ומה ישנה ממענת דשריה לאחים? למה אותה קטנה שמענה ולא רצתה להתייבם לאחד מהאחים, אתה מתיר לה להתחתן עם אח אחר, זה לא עבדה בו מעשה, כי בהם היא לא מענה, אז היא מותרת להם. אם כן, צרה נמי, שהצרה הגדולה גם כן תהיה מותרת, נראה מגרסת תוספות שהשאלה היא שתהיה מותרת לגדולה, שהגדולה תהיה מותרת לאותו אח, כי הרי לא עבדה בי מעשה, כך נראה שצריך לגרוס, בי מעשה. אז אם כן, למה היא צריכה להיות אסורה באותו אחד שהממענת מענה בו? עונה הגמרא, נכון, באמת היא אמורה להיות מותרת בו, ומהתורה היא באמת מותרת בו, כי בסך הכל, אם נתבונן, הרי ברגע שהקטנה מיינה, היא לא, פה, היא לא בשטח, היא לא נמצאת פה. כאילו שמעולם לא הייתה נשואה פה לאף אחד. והיחידה שנמצאת פה מהתורה זה רק הגדולה. והגדולה נפלה לייבום לפני האחים, אין שום סיבה שיהיה אסור לה להתייבם לאחד מהם. אלא מה? חכמים אסרו. מה הסיבה שהם אסרו? הם אסרו גזרת ממענת, הם אסרו צרת ממענת, גזרה משום צרת ביתו ממהנת. מה פירוש צרת ביתו ממהנת? שני אחים, ראובן ושמעון. ראובן יש לו בת. בת קטנה. התחתנה עם שמעון, אח של ראובן. עם דוד שלה התחתנה. ואותו שמעון התחתן עם עוד אישה גדולה. והוא נפטר בלי ילדים. אז הקטנה, האחיינית שלו, והגדולה, האישה הנוספת, נופלות לאיבום לפני ראובן. מה זה לפני ראובן? הרי הקטנה זה הבת של ראובן. באופן רגיל, ברגע שמקרה כזה קורה, כבר למדנו את המשנה הראשונה במסכת, שביתו פטורה מאיבום וחליצה, והיא פותרת גם את צרתה. אז גם הגדולה אמורה להיות פטורה מאיבום וחליצה. אבל כאן קרה דבר פלא. הבת מענה, ברגע שנפלה לאיבום לפני אביה, היא מענה לגמרי בנישואים שהייתה נשואה. היא מענה, לא רוצה את הנישואים האלה עכשיו. אם כן, קודם כל איך היא יכולה למען? סתם שאלה, הרי כל מה שהתירו לקטנה למען זה אם לא אביה הוא זה שחיתן אותה. אבל אם אביה הוא זה שקיבל בשביל הקידושין, אז היא נשואה מהתורה. אז רש"י לאל מבאר שמדובר פה שיש לה כבר היסטוריה ארוכה. אביה חיתן אותה והיא כבר הספיקה להתגרש, ואז היא נקראת כמו יתומה בחיי אביה. ברגע שהתגרשה היא כבר לא קשורה לאביה, ואז אם היא התחתנה זה רק מדרבנן, והיא יכולה למען. ברגע שהיא מענה, כשנפלה לאיבום לפני אביה, אז מה שעל פי התורה אמור עכשיו להיות, שהצרה, צרת ביתו ממענת, היא יכולה להתייבם ליבם, לראובן. אבל חכמים אסרו גם לצרה, לצרת ביתו ממענת, גם היא אסור לה להתייבם. כי היא נראית כמו צרת ערווה. כי היא נראית כמו צרת ביתו. הרי ביתו פותרת צרתה. אז כאן שביתו מענה, אז צרתה אסור לה להתייבם. תכף הגמרא תבאר למה. שואלת הגמרא, וצרת ביתו, שביתו ממענת, וכי הצרה מי אסירה? ואתנן, הרי תחילת הפרק למדנו במשנה על כל הנשים שאסורות באיבום וחליצה, ואחת מהן היא ביתו, הראשונה מביניהן, שמכיוון שהיא אסורה באיבום והיא פטורה מחליצה, היא גם פותרת את צרתה. אבל זה בתנאי שהן היו נשואות שתיהן עד הרגע שההוא נפטר בלי ילדים. אבל אם הבת כבר לא הייתה נשואה לאותו אחד, לאותו אח שנפטר בלי ילדים, מתי שהוא נפטר, אלא היא עזבה אותו קודם. למשל, אם הבת הזאת, לא עלינו, מתה. אם מתו, או שהיא הייתה קטנה ומענו בבעל. זאת אומרת, כשהיא עדיין הייתה נשואה, במקרה שלנו לשמעון, אח של אביה, היא מענה בשמעון כשהיא עדיין הייתה קטנה. ואם כן, האישה היחידה של שמעון זה אישה נוספת, צרתה. אז המשנה אמרה, צרותיהן מותרות, שהאישה הנוספת מותרת בייבום ליבם, במקרה שלנו ראובן. כך אומרת המשנה. שכתוב שהיא מענה, אז הסברנו שהכוונה שהיא מענה בבעלה, הכוונה בשמעון. אבל הגמרא שואלת אם ככה, דמענה במען, אילא אם דמענה בבעל, אז למה צריך דוגמה נוספת? כבר אמרת, או נתגרשו. היינו גרושה, מה ההבדל אם היא מענה בו שהתגרשה ממנו? אלא לאו, וכי לא נאמר שמדובר פה שהיא מענה ביבם, שהיא נפלה לאיבום ביחד עם צרתה לפני אביה, היא מענה באביה, וכתוב שצרתה מותרת. אז אתה רואה שצרת ביתו ממענת מותרת לו. דוחה הגמרא לא. מדובר פה כמו שבערנו קודם. לעולם מדובר פה שהיא מיינה בחיי הבעל, בו בעצמו היא מיינה, לפני שהיא נפלה לאיבום. אז תשאל, כבר כתוב, או נתגרשו? בסדר. ותרי גבני גירושין, דיברו על גירושין בגט, וגם שהיא נפרדה ממנו על ידי מיון שהיא מיינה בו. שואלת הגמרא, ומה ישנה כי מיינה בבעל? שאז אתה אומר, שמכיוון שלא נפלה לאיבום ביחד עם צרתה, כי היא כבר מיינה עוד לפני כן, אז צרתה היא היחידה שנחשבת נשואה לאח, שנפטר בלי ילדים, ולכן היא מותרת להתייבם לאבא, למשל, של אותה בת, כי הבת כבר מיינה בחיי הבעל, היא לא הייתה נשואה לו, אז אם כן, כשהוא נפטר בלי ילדים, היחידה שהייתה נשואה לו זה האישה הנוספת, זה צרתה, וצרתה, אין שום בעיה שתתחתן עם... עם היבה. אז אם כן, מה זה שונה כשהיא מיינה עדיין שהייתה נשואה בבעל? דאקרינו לנישואין, כי היא עקרה לגמרי את הנישואין, אז גם אם היא מיינת אחרי שהבעל נפטר והיא נופלת לאיבום, כי היא מיינה ביבם, באביה, נמי, מה היא עוקרת? נישואין כמייקה עקרה, היא עוקרת את הנישואין של האחיו, של האח של אבא שלה, של הבעל הראשון שלה. אז אם כן, אנחנו מחשיבים את צרתה כמו שהייתה הנשואה היחידה. אז למה שהיא תהיה אסורה באיבום? עונה הגמרא, משום דתנא רמי בר יחזקאל. דתנא רמי בר יחזקאל. קטנה, שהייתה נשואה למישהו, והיא מיינה בו. מיינה בבעל. אז כל זמן שהייתה סתם נשואה לו, והיא מיינה בו, אז אנחנו עוקרים את הקידושין כאילו לא הייתה לו נשואה מעולם. וכיוון שלא הייתה נשואה לו, מותרת להינשא לאביו של בעלה, כי בעצם הוא לא היה בעלה, כי אם יענה בו היא עקרה את הנשואין למפרע. אבל אם היא הייתה נשואה ולא מיינה, ובעלה נפטר בלי ילדים, והיא נופלת לאיבום, ואחרי שנפלה לאיבום היא ממיינת ביבם, ונאמר שמדובר פה, שהיא נפלה לאיבום לפני אח אחר, לפני אח של בעלה. ואז היא מיינה באח של בעלה, עכשיו היא תהיה אסורה להתחתן עם אבא של בעלה. אסורה לאביו. אלמה, מה אתה רואה מפה? מה הסיבה? משעת נפילה, עצם זה שאתה רואה שהיא נופלת לאיבום. למה היא נופלת לאיבום? למה בכלל אמורים לאבם אותה? כי אתה נשואה לאחד שנפטר בלי ילדים. אז אתה רואה שהנישואים פה גרמו לה ליפול לאיבום. והיא נפלה לאיבום לפני מי? לפני היבם, אח של בעלה. אז עכשיו זה נותן תוקף לנישואים. היא נראית כמו שהיא קלתו. כשהיא נופלת לאיבום לפני אח של בעלה, זה נראה כבר ממש שהיא הייתה נשואה ממש לאותו בעל. ועכשיו נופלת לאיבום לפני אח של בעלה. אז אם כן, האבא של שני האחים האלה ממש נראה כמו שהוא חמיה, והיא נראית ממש כמו קלתו. זה נראה כמו ממש נישואים גמורים. אז עכשיו, גם אם היא תמען ביבם, באח של בעלה, זה כבר נראה כמו שהיא קלה של אבא של שני האחים האלה, ולכן היא אסורה בו מלרבנה. האח הנעמי, אותו דבר גם, במקרה שבו דיברנו קודם, כשהיו שני אחים, ראובן ושמעון, וראובן היה לו בת שהתחתנה עם שמעון, ושמעון היה נשוי לעוד אישה, והבת של ראובן הייתה קטנה, וכששמעון נפטר בלי ילדים, והיא וצרתה נופלות לאיבום לפני אביה, לפני ראובן, והבת של ראובן הלכה ומיענה בו, מכיוון שהיא נפלה לאיבום בכלל, עצם הנפילה שלה לאיבום, זה מראה שהיא ממש הייתה נשואה לשמעון, לכן מדי רבנן, היא נחשבת כמו שהייתה נשואה ממש לשמעון, וצרתה נראית כמו צרת ביתו, ולכן גם האישה הנוספת אסורה על ראובן. מה הסיבה שחכמים אמרו שאם היא נראית כמו צרת ביתו, כבר היא אסורה להתחתן איתו. כבר היא אסורה להתייבם אליו, כדי שלא יבואו להתיר צרת ערווה אחרת. כיוון שנראית כמו צרת ביתו, אם היא תתייבם אליו, יבואו להתיר אחת שהיא באמת צרת ביתו, או אחת שהיא באמת צרת אחת מאנשים שאסורות עליו. יתירו לה להתייבם אליו. והרי התורה אוסרת לצרת ערווה להתייבם ליבם. לכן חכמים גזרו כדי שלא יבואו להתיר גם אחת שנראית כמו צרת ביתו. מה עוברת עכשיו למקרה נוסף? אמר רב אסי, אדם היה נשוי לשתי נשים, אחת מהם לא יכולה להוליד, נקראת איילונית. רש"י אומר מלשון איל זכר, שהיא לא יכולה להוליד. והיא לא יכולה להתייבם. אז גם צרתה אסורה. זה מה שאמר רב אסי, צרת איילונית אסורה. מניין שאיילונית אסורה בעצמה, שנאמר על יבמה, שמתייבמת לאח של בעלה, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו. הראשון שיוולד יהיה על שם האח שנפטר בלי ילדים. כתוב אשר תלד, פרט לאיילונית שאינה יולדת. אז מכיוון שאיילונית לא נופלת לאיבום, אסורה באיבום, אם כן, כלפי היבם היא נחשבת כמו אשת אחיו שלא נפלה לאיבום. אז היא אסורה עליו כערווה. אז צרתה נחשבת צרת ערווה והיא גם כן אסורה. אסורה באיבום וחליצה. מטיב רב ששת. משנה אומרת, שלושה אחים נשואים לשלוש נשים. איזה נשים? לא אחיות או משהו כזה. זרות זו לזו, נוכריות. יהודיות כמובן, אבל לא שיש להם קשר בין אנשים. אלא כל אח התחתן עם איזושהי אישה ממשפחה אחרת. ומת אחד מהם. ואשתו נופלת לאיבום לפני שני האחים. והסבא, האח השני, מה אמר? מהתורה אין דבר כזה מה אמר. יש אפשרות לייבם, ואם הוא לא רוצה לייבם, שיחלוץ. רבנן תקנו שיש אפשרות לעשות מה אמר. מה זה מה אמר? הוא מקדש אותה. נותן לה כסף, או שטר, אומר לה, הרי את מקודשת לי. במאמר זה, הרי את מיובמת לי בכסף זה, בשטר זה. מדרבנן זה מועיל לפסול אותה על שאר אחיו. זה גורם שהיא תהיה קצת עם יותר זיקה לאותו אח שנתן לה את המאמר הזה. זה כמו בין שהיא נפלה לפניו לאיבום, לבין שהיא ממש התייבמה לו, יש משהו באמצע, מדרבנן שנקרא מאמר. ובסוף אותו אח שנתן במאמר הוא גם מת. עכשיו היא נופלת יחד עם אשתו של השני לפני האח השלישי. הרי אלו, האישה של האח הראשון שקיבלה מאמר מהאח השני, ביחד עם האישה של האח השני שהייתה אשתו מאז ומקדם, שתיהם אסור להם להתייבם. אלא מה? חולצות. קבלות חליצה ולא מתייבמות. מהתורה, כן היה אפשר לייבם את שתיהן. למה? כי מהתורה, זאת שעשו במאמר, נחשבת האישה של האח הראשון בלבד, כי המאמר מהתורה לא עושה כלום. והאישה של השני היא היחידה של האישה של השני. והשלישי יכול לייבם גם את האישה של האח הראשון שלו וגם את האישה של האח השני שלו. רק חכמים הם אלה שתקנו שמאמר קונה ביבמה מדרבנה, ואם כן בעלת המאמר, זאת היא האישה של האח הראשון, נופלת לפני האח השלישי גם מצד שהיא הייתה אשתו של הראשון, וגם מצד שקיבלה מאמר מהשני. ולכן חכמים תקנו שהיא לא יכולה להתייבם. שנאמר, ומת אחד מהם יבמה יבוא עליה. מי שעליה זיקת יבם אחד, ולא זאת שקיבלה מאמר שיש עליה זיקת שני יבמים. שהיא גם הייתה אשתו של הראשון וגם קיבלה מאמר מהשני. ומכיוון שהיא מדרבנן אסורה בייבום והיא צריכה חליצה, אז צרתה נקראת צרת ערווה. למרות שהיא רק צרתה מדרבנן, כי בעצם האישה של האח השני מהתורה אין לה שום צרה. כי זאת שקיבלה מאמר מהתורה זה לא תפס כלום, אבל מכיוון שמדרבנן זה נחשב שזה כן תפס, אז זה נחשב כאילו שהיא צרתה, אז גם צרתה נחשבת צרת ערווה והיא חולצת ולא מתייבמת. וקטני עלה, על המשנה הזאת כתוב, אמר רב יוסף, או אמר רב יוסי, זאת שהייתה אשת האח הראשון, וקיבלה מאמר מהאח השני, ונופלת עכשיו לאיבום לפני האח השלישי, צרתה היא צרת אשת אח מאב, שהיא לא נחשבת ערווה, אלא איסור נפילה זה שהיא נפלה לפני האח אחד ואז נפלה לפני האח אחר גרם לה שהיא תהיה פטורה וגם לצרתה שתהיה פטורה מייבום. ראינו שתהיה אסורה בייבום ותצטרך חליצה. ואז הוא מוסיף שזה דבר יחיד, אין עוד מקרה כזה שלא מצינו בכל התורה כולה אחת שהיא לא ערבה והיא תהיה פטורה מייבום ייבום כגון זאת. מדייקת הגמרא, זוהי למיעוטי מאי, מי לא? לאו למיעוטי צרת איילונית, שצרת איילונית שונה. דשריה, שהיא כן תהיה מותרת לייבום, אז למה רב אסי אומר שצרת איילונית אסורה בייבום? דוחה הגמרא, לא. זה בא למיעוטי, צרת איילונית, לא שהיא מותרת בייבום, אלא דאסירה, שהיא אסורה בייבום, אבל הרבה יותר מאשר בעלת המאמר, שנפלה פעמיים. שואלת הגמרא, ומהי זוהי? עונה הגמרא, מה פרוש מהי זוהי? זוהי, דאיסור נפילה גרם לה, ולא איסור ערווה, ולכן צרתה, אמנם היא אסורה בייבום, אבל בה היא החליצה. לעומת זאת, איילונית שנופלת לייבום, צרתה אפילו חליצה לא בעיה. למה, מה ההבדל בין צרת בעלת מאמר לצרת איילונית? הבדל גדול. צרת איילונית, האיילונית, אסורה בייבום מדאורייתא, כי כתוב אשר תלד וזאת לא יכולה ללדת. אז צרתה פטורה כצרת ערווה מהתורה, אז היא פטורה גם היא חליצה. לעומת זאת, זאת שהייתה נשואה לראובן, וראובן נפטר בלי ילדים, ונפלה לאיבום לפני שמעון, ושמעון עשה לה רק מאמר, ולא איבם אותה ולא חלץ לה, אז יש לה מדרבנן איזושהי זיקה אל שמעון, ואז היא נופלת משמעון, אחרי ששמעון נפטר בלי ילדים, ללוי, היא לא ממש נופלת משמעון ללוי, זה רק מדרבנן, והיה מדרבנן. ולכן, הרי מעיקר דין תורה, היא נחשבת שהיא נופלת לייבום רק מצד שיש את האשתו של ראובן. שמעון נפטר בלי ילדים, הוא לא ייבם אותה אבל. אז כששמעון נפטר בלי ילדים, אשתו היחידה מהתורה, זה רק האישה שהייתה לו לפני כן. אז אם כן, גם אשתו של ראובן שקיבלה מאמר, וגם אשתו של שמעון, שתיהן נופלות בעצם, כל אחד בגלל הבעל היחיד שהיה לה. אז מהתורה בעצם שתיהן היו יכולות להתייבם, רק מדרבנן הן אסורות להתייבם, לפחות הן צריכות לקבל חליצה. בכל אופן, רב אסי אומר, איילונית הרי אסורה בייבום ופטורה מחליצה, צרתה גם כן אסורה בייבום. ופטורה מחליצה. מקשה הגמרא תנן. למדנו במשנה 15 נשים שהן נחשבות ערווה, שאם הם נפלו לייבום לפני היוון, הן פטורות מייבום וחליצה כמובן, ואם היו נשואות עם עוד אישה, הן פטרות גם את צרותיהן. ואז בסוף המשנה תנן, וכולן, כל הנשים שמנינו קודם, אם הם מתו לפני שבעליהם נפטר, ואז נשארה רק הצרה שלהם. וכשהבעל נפטר בלי ילדים, היחידה שהייתה נשואה לו זו רק הצרה, לא, הערווה לא הייתה נשואה לו אז. או מיינו, שהערווה מיינה באח לפני שהוא נפטר, ואז היחידה שהייתה נשואה לו זה רק צרתה. או נתגרשו, גם כן, זאת שהייתה ערווה התגרשה ממנו לפני שהוא נפטר, והיחידה שהייתה נשואה לו בזמן שהוא נפטר, הייתה רק צרתה. או שנמצאו האילונית, הערווה נמצאה האילונית, שהיא לא יכולה להוליד, ואם כן היא פטורה מייבום וחליצה, צרותיהן מותרות. חורה, מה אתה רואה מכאן? שצרת איילונית מותרת אפילו בייבום. אז קשה על רווסי. עונה הגמרא, רווסי לא דיבר שהיא נמצאה איילונית. רווסי דיבר שהיא הייתה איילונית. ובעלה ידע מזה שהיא איילונית. לא קשיה. כאן שהיא הכיר בה. לא היה לו עם זה שום בעיה שהיא איילונית. אז זה לא מכך טעות, זה לא נחשב קידושי טעות. אז אם כן הקידושין תפסו. וכשהוא נפטר בלי ילדים, גם היא נופלת לייבום. ומכיוון שהיא לא נכללת בכלל של אשר תלד, אז היא פטורה מייבום וחליצה. נחשבת כמו ערווה. אז היא פוטרת גם את צרתה לפי דעתו של רב אסי. כאן מה שמשנה אומרת, שברגע שנאמר, האח היה נשוי לשתי נשים, ואחת מהם נאמר הייתה ביתו של אחיו, וביתו של אחיו נמצאה אילונית, ואז מתברר שבכלל לא היה נשוי לה, כי זה מכך טעות זה נקרא. מדובר שכשהאח היה חי הוא לא הכיר בה שהיא אילונית, עכשיו מתברר שהיא אילונית, אז עכשיו מתברר שזה קידושי טעות, אז היא לא הייתה מקודשת מלכתחילה, אז אם כן נמצא שבכלל לא הייתה נשואה לאח הזה, אז היא לא נופלת בכלל לייבום לפני אביה, ורק צרתה נופלת לפני אביה. רק צרת הבת נופלת לפני האבא של אותה בת. ואותה צרה הרי אין לה שום קרבה לאבא הזה, והיא היחידה שנופלת לפניו לייבום, אז היא יכולה להתייבם. אומרת, הגמרא די קנמי, באמת אפשר לדייק שהמשנה שלנו עוסקת, שהאח לא ידע בכלל שהיא אילונית. דקטני שנמצאו אחרי שהאח נפטר איילוניות, ולא קטני שהם היו איילוניות בזמן שהאח עוד היה חי. רואים מכאן שמדובר פה באמת שכשהאח היה חי לא ידע בכלל שהם איילוניות, אז כל מה שהיה נשוי לאותה בת של אחיו, זה היה בטעות. ואם כן עכשיו כשהוא נפטר בלי ילדים, ונודע שהיא איילונית, מתברר שבכלל לא הייתה נשואה אליו, כי זה היה מכך טעות. ואם יש לו אישה נוספת, צרת הבת הזאת, צרת האילונית הזאת, היא למעשה היחידה שבעצם נחשבת שהייתה נשואה לו, והיא היחידה שנופלת לייבום, לכן אחיו יכול לייבם אותה. היא לא נחשבת צרת ביתו של אחיו. שמע מינה. דעה חולקת, אמר רבה, לפי דעתי היא הלכתה. צרת האילונית מותרת. האילונית, זה שהיא אסורה בייבום, זה לא מחמת ערווה. לא שהיא אסורה באיסור ערווה על היוון. אלא התורה אומרת, אשר תלד, שהיא צריכה שתהיה לה אפשרות להוליד, והיא לא יכולה להוליד. צרתה לא נחשבת צרת ערווה. ולכן היא מותרת בייבום. ואפילו, אם האח, כשהוא קידש אותה, הכיר בה, הוא ידע שהיא האילונית. ואם כן, היא נשואה ממש לאותו אח, ביחד עם צרתה. בכל זאת, כשהן נופלות שתיהן לאיבום, האילונית אסורה באיבום, הצרה מותרת. ואפילו צרת ביתו האילונית, ראובן, יש לו בת, לא עלינו, אילונית שלא יכולה להוליד. התחתנה עם אח של ראובן, עם שמעון, ושמעון יש לו אישה נוספת. שמעון נפטר בלי ילדים. יש לו שתי נשים. הן נופלות לאיבום לפני ראובן. אחת מהן היא ביתו של ראובן, אבל היא האילונית. היא ודאי אסורה באיבום וחליצה, גם כי היא ביתו וגם כי היא האילונית. מחדש רבה. הצרה של האילונית מותרת באיבום. שואלת הגמרא ולעדי קטני, משנה אומרת שדווקא שנמצאו האילוניות, אם למשל הבת של ראובן הייתה אילונית, הייתה נשואה לשמעון, הייתה לו אישה נוספת, ושמעון נפטר בלי ילדים, אחרי שמעון נפטר, נמצא שביתו של ראובן היא האילונית. אז אומרת המשנה, שמתברר שהיא לא הייתה נשואה לשמעון, כי זה היה קידושין בטעות, הוא לא ידע שהיא האילונית. אז אם כן מתבטל כל הקידושין שלה, נחשב אם כן שבכלל לא הייתה נשואה לו, אז היא לא נופלת לאיבום לפני אביה, וצרתה לא נחשבת בכלל צרתה, כי היא נחשבת האישה היחידה של שמעון, אז היא נופלת לאיבום לפני ראובן, ורק במקרה כזה, זה שביתו האילונית לא פותרת את צרתה. משמע מזה, שאם שמעון, האח, ידע שהיא אילונית, ובכל זאת הוא נשאר איתה, ונפטר בלי ילדים, אז אנחנו כן אומרים שגם הצרה אסורה באיבום וחליצה. אומרת הגמרא, תני שהיו אילוניות. במקום לומר שנמצאו אילוניות, את תגרוס במשנה שהיו אילוניות, שהיה ידוע שהן אילוניות, שהיא אילונית, ביתו, והייתה נשואה לאחיו. ביחד עם אישה נוספת, ואחינו נפטר בלי ילדים, ושתיהם עכשיו אמורות ליפול לאיבום, אפילו שהאח ידע שהיא האילונית, הוא נשאר נשוי אליה, והוא לא ביטל את הנישואין, למרות שהיה כאן טעות, לא היה שום טעות, הוא ידע שהיא האילונית, ועל דעת זה הוא היה נשוי לה, ולאישה נוספת, היא לא נופלת לאיבום, הצהרתה מותרת באיבום. כי עת הרבין, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, להלכה, אחת צרת ממענת. דיברנו בתחילת השיעור, ונו דוגמה זכריה, שהיה נשוי עם אישה גדולה, אישה מבוגרת, וחוץ מזה הוא התחתן עם אחת קטנה, ונפטר בלי ילדים, ויבם רצה להיבם את הקטנה, אז הקטנה מיינה בו. צרת הממיינת מותרת באיבום, צרתה מותרת באיבום. ואחת, מה שדיברנו עכשיו, צרת האילונית, מותרת באיבום, כמו דבריו של רבא. ואחת, צרת מחזיר גרושתו מן הנישואין. אדם היה נשוי לאישה, גירש אותה, הלכה התחתנה עם מישהו אחר, התעלמנה או התגרשה מהמישהו אחר, והראשון הלך והתחתן איתה שוב, והיה נשוי לאישה נוספת. עכשיו, זה שהוא התחתן שוב עם גרושתו, אחרי שהיא התחתנה, הרי הייתה אסורה עליו, תורה אוסרת לאדם להחזיר את גרושתו אחרי שהיא התחתנה עם מישהו אחר. בכל זאת, צרתה מותרת באיבום, כולן מותרות באיבום. תנאי רב ביבי ושנה כמי דרב נחמן. שלוש נשים משמשות במוך. כותב רשי, מותרות לתת מוך במקום תשמיש כשהן משמשות כדי שלא יתעברו. איזה שלוש נשים? קטנה, מעוברת ומניקה. למה התירו לקטנה? שמה תתעבר. ושמה כשהיא תתעבר היא תמות. מעוברת התירו לה, שמה היא תתעבר פעם נוספת, והעובר השני ידחוק את העובר הראשון, ותעשה את עוברה סנדל, כוונה תמאח לו את צורת הפנים. מניקה התירו לה, שמה היא תתעבר, ואז הטעם של החלב שלה יתעקר, ואז בנה לא יהיה מוכן לאכול שום תחליף, וחלילה תגמול את בנה והוא ימות ברעב. ואיזו היא קטנה? מבת 11 שנה ויום אחד, עד שהיא גדולה בגיל 12 שנה ויום אחד. פחות מכאן, שהיא לפני 11 שנה ויום אחד, שאז היא בוודאי לא תתעבר, ויתר על כן, אחרי שהיא כבר בת 12 שנה ויום אחד, שגם אם היא תתעבר, אין חשש שהעובר ימות, משמשת כדרכה והולכת, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, גם שלוש אנשים האלה לא התירו להם. אחת זו ואחת זו, אפילו קטנה מעוברת ומניקה, משמשת כדרכה והולכת, ומן השמיים מרחמו עליהם שלא התעברו, משום שנאמר, שומר פתאים השם. מדיקה אמר, הברייתא אומרת, על קטנה, מה הסיבה שהתירו לה? שמא תתעבר ושמא תמות. משמע מזה, שיכול להיות שתתעבר ולא תמות. מכלל, דייקה קטנה, דמיאברה ולא מתה. אם כן, שואלת הגמרא על המשנה שלנו. מצינו, לפי זה, אם קטנה יכולה להתעבר ולהוליד, אז יכול להיות חמותו ממהנת. איך יכול להיות דבר כזה? קטנה הייתה נשואה, ואתה אומר שהיא יכולה להתעבר, היא התעברה, וילדה בת, ואחד קידש את הבת הזאת. ואז מת חמיב, אבי הבת, חמותו, שהיא עדיין קטנה, התחתנה עם אחיו ומיינה בו. ואחיו מת בלא בנים. יכול להיות חמותו שממיינת. לא שזה מקרה רגיל, אבל איך אתה אומר שלא ייתכן דבר כזה? ותנן, המשנה שלנו אומרת שזה לא ייתכן. היא אתה יכול לומר בחמותו שהיא ממהנת. בטח לא, והם חמותו, והם חמיב. כתוב שלא יכול להיות חמותו, או הם חמותו, או הם חמיב, שנמצאו האלונית. זה ודאי שלא יכול להיות, שנמצאו שלא יכולות להוליד, כי איך היא חמותו, אם היא לא יכולה להוליד, איך הוא התחתן עם הבת שלה? אבל גם לא יכול להיות, או שהם יענו, לא יכול להיות חמותו ממהנת. אבל אם קטנה יכולה להתעבר ולהוליד, אז אולי מישהו יקדש את הבת הזו. וחמותו יכולה למען, איך תאמר שלא מצינו חמותו ממענת? מתרצת הגמרא, אימה, צריך לגרוס בברייתא, שהביא רב ביבי, שבאמת לא ייתכן שהיא תתעבר ולא תמות, ככה הגמרא מבינה כרגע. אלא שמא תתעבר ותמות ודאי. דאמר רבא בר לוואי, קטנה גבול יש לה, בסכנה שהיא תתעבר. קודם הזמן הזה, לפני 11 שנה ויום אחד, אינה מתעברת כל עיקר. תוך הזמן הזה, כשהיא בשנה הזאת, אחרי שהיא בת 11 שנה ויום אחד, עד שהיא מגיעה לגיל 12 שנה ויום אחד, היא מתעברת, אבל אז היא בסכנה, כי אחרי שהיא מתעברת, היא מתה וגם עוברה מת. לאחר הזמן הזה, מגיל 12 שנה ויום אחד, היא מתעברת וחיה, והוא ברא יכול להיוולד ולהיות חי. שואלת הגמרא, איני? וכי קטנה יכולה להתעבר, ואם היא מתעברת, היא והעובר מתים? ועתני רבא בר שמואל, אי אתה יכול לומר בחמותו, והם חמותו, והם חמיב, אתה לא יכול לומר עליהם שנמצאו האילונית, או שהם יענו, למה אתה לא יכול לומר את זה? שכבר ילדו. לכן לא יכול להיות שמיינו, כי אי אפשר למען אחרי לידה. במילים אחרות, יכול להיות שקטנה הייתה אמורה להיות יכולה למען, אבל מכיוון שהיא ילדה, היא לא יכולה למען. משמע מזה שקטנה כן יכולה להוליד. אלא לעולם נשאיר את הלשון של הברייתא, שמה תתעבר ושמה תמות, יכול להיות שהיא תתעבר ולא תמות. ולקש יהך, מה שהמשנה אומרת, חמותו לא יכול להיות שהיא מיינה. למה לא יכול להיות שהיא מיינה? אם קטנה יכולה להוליד, ויכול להיות שאחד קידש את הקטנה, את זה, זה שנולד. אז, ובסוף, אותה קטנה שהולידה ממענת בבעלה, יכול להיות חמותו שממענת. איך אתה אומר, אתה יכול לומר בחמותו שמיינה? אמר רב ספרה, קטנה יכולה להתעבר, ויכולה גם להוליד. במקרים נדירים מן הסתם, מאוד. אז למה היא לא יכולה למען? כי ברגע שהיא הולידה, היא כבר לא נחשבת קטנה. בנים הרי הם כמו סימני גדלות. סימנים. היא לא יכולה למען. והיא דאמרי, שזה שנולדו לבנים, עדיף הם מסימנים. זה יותר מאשר סימנים. למה נפקא מינה? במה זה יותר מסימנים? ואפילו לפי דעתו של רבי יהודה דאמר, קטנה שהביאה סימנים. מה זה סימנים? שתי שערות באותו מקום? לפי דעתו, זה לא מספיק. היא עדיין קטנה, והיא יכולה למען. עד מתי? עד שירבה השחור, עד שיהיה ריבוי שיער. אבל אם יוליד הבנים, במקרה כזה גם רבי יהודה מודה, שהיא כבר נחשבת גדולה והיא לא יכולה למען. ורב זביד אמר, זה לא שבנים הם במקום סימנים, אלא ברגע שיש בנים, זה אומר שהיא הביאה סימנים. זה אומר שהיא הביאה שתי שערות, שזה סימנים שהיא בגרה. אין בנים בלא סימנים. קטנה שילדה לפני 12 שנה ויום אחד, חזקה שהיא גדולה והיא לא יכולה למען. שואלת הגמרא, למה צריך לסמוך על חזקה? ונבדוק אם הביאה סימנים, אז היא תהיה גדולה והיא לא יכולה למען. ואם היא לא הביאה סימנים, היא יכולה למען. עונה הגמרא, זה לא מועיל שתבדוק. חיישינן שהיא גדולה, שמה היו בה סימנים, היו בה שתי שערות והם נשרו. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, במסכת נידה דף מ"ו, יש מחלוקת בין רב פאפה לבין רב פאפי. רב פאפה אמר לא חוששים שמה נשרו, ורב פאפי אמר חוששים שמה נשרו. אז הניחא לרב פאפי שאמר חוששים שמה היו לו סימנים ונשרו, אז לא מועיל הבדיקה, אלא לפי דעתו של רב פאפה, מנדה אמר, אין חוששים שנשרו, מה יקה למימר? תבדוק ותראה אם יש לו סימנים. ואם אין לה סימנים, היא יכולה למען, גם אם היא הביאה בנים. עונה הגמרא, אפילו לפי רב פאפה, מנדה אמר, שבדקו ולא מצאו, אין חוששים שהיו לה סימנים ונשרו. זה בסתם קטנה. אבל ביולדת, משום צער לידה וצער עיבור מוסיף תוספות, חיישינן, חוששים שמיה לה סימנים ונשרו. ולכן צריכים את החזקה של רב זביד, אין בנים בלא סימנים. אם נולדו לה בנים, זה אומר שיש לה סימנים והיא לא יכולה למען, ועד כאן דף י"ב.